ישראל ותחייתו בסעיף ד' בדף כף א', בבקשה. אבל לפני שנקרא את הסעיף הזה, אני רוצה כמה דברי הקדמה לעניין. הסעיף הזה עוסק, הוא לא אומר את זה בגלוי, אבל התוכן הוא מדבר על היחס של הנצרות לעם ישראל. ולצורך זה אולי כמה דברי הקדמה שנבין. הנצרות, בתיאולוגיה הנוצרית, נאמר ככה, בדת הנוצרית, אם אפשר לקרוא זה דת, כן? העניין הזה של עם ישראל תופס מקום מאוד מרכזי. עד כדי כך שאצלהם יש ברית ישנה וברית חדשה. מה זה הברית? ברית זה כאילו ברית עם הקדוש ברוך הוא. מה זה הברית הישנה? הברית הישנה זה הברית עם עם ישראל. הקדוש ברוך הוא קראת וקוראת איתנו ברית. הברית הזאת זה נצח ישראל. זאת אומרת, אנחנו, מה שנקרא, אשר בחר בנו מכל העמים, אלוקים בחר בנו מכל העמים, נתן לנו את תורתו, עם סגולה, ממלכת כהנים, גוי קדוש, כל הדברים האלה שלומדים אותם בתורה, והם גם בהיסטוריה, זאת המציאות, כן. עם ישראל הוא עם מיוחד, עם סגולה. הנצרות אמרה, נכון, 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 אבל ברגע שאתם הפרתם את הברית כביכול, בבית שני, משהו כזה, אז הוא החליט, הוא מחליף אתכם בעם אחר, בדת אחרת, והנוצרים, לכאורה, הם הברית החדשה שהאלוקים קראת איתם, ואנחנו, מה איתנו? נו, מה אתם אומרים, מה יהיה איתנו? מה יהיה איתנו? לכאורה, אנחנו לא צריכים להיות. לא יכול להיות שהוא קורא כאן שתי בריתות. אז באמת, בתיאולוגיה הנוצרית, העם ישראל לכאורה זה בדיעבד, וקשה מאוד להם להסביר לעצמה ולאחרים גם, איך זה יכול להיות שעם ישראל חי וקיים, זאת אומרת, הברית הישנה היא חיה וקיימת, ומה עם הברית הישנה, החדשה? ויש להם בעיה תיאולוגית, ועד היום לא פתרו את הבעיה הזאת. הבעיה לא נפטרה. כן. במילים אחרות, ביסוד הנצרות עומד העניין הזה של קיומו של עם ישראל כדבר שעומד בסתירה לנצרות, בסתירה לכל הדת הזאת נקראת הנצרות. והתוצאה היא, מבחינה היסטורית, סבל גדול שהעם היהודי סובל מהדת הנוצרית, שזה בא לידי ביטוי בהיסטוריה במאורעות קשים ביותר. אינקוויזיציה, מסעי הצלב, פרעות במזרח אירופה, כן, שחיטות, מה לא. והשיא, הייתי אומר, זה השואה. השואה הייתה באירופה, על שהיבשת הזאת בעיקרה היא יבשת נוצרית. ועל רקע זה, השנאה הנוראה הזאת שהייתה, וגם היום, לצערנו הרב, יש אנטישמיות לא קטנה בעולם, שחלק גדול ממנה הוא ניזון מהתיאולוגיה הנוצרית, שאנחנו כאילו לא צריכים להיות, וצריך להראות את זה, שאנחנו לא צריכים להיות. יש כאלה שאומרים את זה, יש כאלה שעושים את זה, נאמר. עושים באופן פשוט. אמנם קמה מדינת ישראל, אני מוכרח לומר, שזה בכלל סירת לחי לנצרות. והיום, מסיבות טקטיות, נאמר ככה, העולם הנוצרי, הוא לא יוצא בגלוי נגד מדינת ישראל, שהיא הביטוי של היהדות היום, הממשי. אבל באופן נסתר, באופן לא גלוי, הם לא תומכים בנו. ואני מדבר על עובדות פוליטיות, מדיניות ואחרות. עד היום למשל, אומות העולם לא הכירו בזה שירושלים היא בירת ישראל. זה דוגמה פשוטה. הם הוציאו את כל השגרירויות מירושלים כאות הפגנה. אנחנו לא משלימים עם תחיית העם היהודי שבירתו ירושלים. כן? ולא פעם ולא פעמיים תומכים באויבינו הערבים שהם מתנפלים עלינו בצורה כזאת ובצורה אחרת. ואנחנו סובלים בזה עד היום. אנחנו צריכים לדעת, להכיר וללמוד את הפרובלמטיקה הזאת, והרב כאן פותח לנו פתח להבין את הנושא הזה של הנצרות ומה הנזק שהיא גורמת לכלל וגם לפרט. גם לפרט. יש מיסיון בארץ שצריך לדעת. המיסיון הזה פועל בגלוי וגם בסמוי. והוא פועל כשתלהם לגרום ליהודי להשתמד, דהיינו להתנצר, זה משימה חשובה. הם עושים את זה בכל מיני דרכים כאלה ואחרות, על מנת לגרום ליהודים להתנצר או משהו כזה. צריך להיזהר מהדבר. מדובר כאן לא על פרט כזה או פרט אחר, מדובר כאן על, לא, אין סטטיסטיקה אולי מדויקת, אבל ודאי אלפים אלפים של יהודים, ישראלים ביניהם, שפשוט השתמדו, נהפכו ל... איך זה נקרא? משיחיסטים קוראים להם, כן, כולי, כל מיני כתות כאלה, כל מיני כיוון הזה. אז זה הרקע לכל העניין. הרב כאן, בשביל להסביר לנו, לחדד את העניין, מזכיר, זה לעומת זה, עם ישראל לעומת הנצרות, תורת ישראל לעומת הנצרות. זה לעומת זה, להכיר את הדברים. אבל לפני זה אני אספר לכם כמה סיפורים קטנים שתבינו. האדם רגיל לא נתקל במיסיון, אין לו את העניין הזה, אבל כאן, מכל מיני סיבות, לא פעם ולא פעמיים, לא, איך אומרים, יצא לי להיפגש עם הבעיה הזאת, ובאמת היא בעיה לא קטנה. גם ברמה הציבורית, אבל ברמה הפרטית, ודאי ודאי. אספר לכם איזה סיפור אחד או שניים בעניין הזה. פעם בא אליי, תצא אליי מזכיר של קיבוץ בעמק ישראל. אישיות שהיא אישיות הייתה ביטחונית פעם גדולה במדינה הזאת. והוא פעם מזכיר הקיבוץ, הוא אומר לי, תשמע, יש לנו בעיה בקיבוץ. מה הבעיה? יש לנו בת קיבוץ שהיא רוצה להתנצר או התנצרה או משהו כזה. אולי אתה יכול להשפיע עליה שהיא תחזור בה מהדבר הזה. שאלת אותו, במה מדובר? מה העניין? הוא אומר, תראה, היה אצלנו מתנדב. המתנדב הזה, או יש אצלנו מתנדב, הוא התנדב בשמינית ללמד אותה תנ"ך. מתנדב, זה כהתנדב בתנ"ך. הוא אוהב מאוד תנ"ך, הוא לימד את התנ"ך, אבל אחרי שנה שהוא לימד את התנ"ך, היא החליטה שהיא הולכת לכנסייה. טוב, אמרתי לו, בבקשה, תשלח אותה, אם אני יכול לעזור, מה טוב, אני אוכל לעזור. באה לכאן, למכון נורא לבנות, ועד היה עוד הרב סיודה, זכר צדיק לברכה, בחיים, לפני הרבה מאוד שנים. ובאמת שוחחתי איתה, ולא רק זה, כל הרבנים, להשפיע עליה, וזה, והביאה נותן מילה, כמה שאני זוכר גם לרב סיודה, איזה שיחה או משהו, אולי אפשר היה להשפיע עליה. טוב, ולא עלה בידינו, אני מוכרח לומר. והיא החזיקה אצלה את הברית החדשה, וזה, ולא רק שהיא לא, היא ניסתה להשפיע על הבנות, ללכת גם כן. טוב, היה לי צער גדול מאוד על הדבר. ההורים שלה, שנפטרו במשך הזמן, באו לכאן, זוכר, הורים שהם היו חלוצים של ישבו את עמק ישראל, היו מהאידיאליסטים, חלוצים. זוכר, אבא אמר, תראה, אני, כל החיים שלנו מסרנו למען עם ישראל וארץ ישראל וכל זה. תראה, הבת שלנו עושה לנו כזה תרגיל, פתאום היא רוצה להתנצר. הם לא דתיים, הם לא... כאב להם מאוד הלב הדבר הזה. טוב, אחרי כמה זמן, אני יום אחד מקבל מהבחורה הזאת, הייתה נערה, כן? טלפון, אני חייב, אני רוצה לבוא אליך, לדבר. אמרתי, או, סוף סוף, חוזרת בתשובה. אז אמרתי, בסדר, אבל אני רוצה לבוא עם הבחור הזה שהוא, המיסיונר הזה, שהוא מסתבר, הוא בן של מיסיונרי, שהוא נשתל כאן, הוא בא לכאן מדרום אפריקה, והתנדב בתוך הקיבוץ, והוא ראה את משימת חייו. לתפוס איזה נערה תמימה כזאת, להשפיע עליה ולנצל אותה, זה היה... טוב, אמר בבקשה, בוא, אני אז לא חשתי בתואר, אני איזה שפעת או משהו, הייתי בבית, והוא בא, הסיונר הזה עם הבחורה, מה הסתבר? הסתבר שהמזכיר קיבוץ, שיש לו קשרים בממשלה וכל זה, הוא דאג שמשרד הפנים לא יעריך את האשרה שלו בארץ, ושיסלקו אותו מן הארץ. והם היו בטוחים שאני עשיתי את זה. בכלל לא היה לי שום נגיעה בדבר הזה. אבל המזכיר הוא פנה למשרד הפנים, שהאדם הזה הוא לא רצוי כאן, ופשוט לנתק אותו מהבחורה הזאת. טוב, אז הם באו אליי, אני שכבתי במיטה, הרגשתי טוב. והם יושבים על ידי, והוא אומר לי ככה בתמימות כביל, תראה, אני הכרתי את הבחורה הזאת, היא לא האמינה בשום דבר, שום דבר. עכשיו לפחות היא מאמינה במשהו. הוא אומר לי, מאמינה במשהו. מה אני אענה לו לבחור הזה? אני אומר לו, תראה, זה שהיא לא מאמינה בשום דבר, נו, זה נקרא שפעת, אני הייתי בגלל שפעת. אבל אתה הכנסת לה סרטן. אתה יודע מה שעשית לה? הוא רצה להרביץ לי. קם ככה, התואם, אומרים על הרב קוק כותב, על הנצרות, כתוב שאדם, אם הוא מתפלל והנחש כרוך על הקבב, לא יפסיק. אבל הקרב, כתוב בגמרא, כן יפסיק. אז הרב בעין היה מסביר למה, מדוע הקרב יותר מסוכן מנחש. נחש זה לשון הרע, כל מיני דברים, זה מה מסמל. אבל הקרב, הוא אומר, זה, המילה הקרב זה עוקר בית, בית, עוקר בית, עוקר בית. זה אומר, זה עניין של המיסיון, עניין של לעקור את בית, לעקור את היהודי מעם ישראל, להפוך אותו לנוצרי, נקרא, כן, נהפך משומד, מה שנקרא, זה דבר מסוכן ביותר. זה מה שאמרתי לו, אמרתי לו, תראה, זה שהיא לא דתייה או משהו כזה, בסדר, זה משתנה. אבל לקחת נערה כזאת והפוך אותה לנוצריה, זה סרטן, זה מחלה ממארת, זה לא דבר סתם הדבר הזה, כן. אין דוגמה אחת, באמת. דוגמה שנייה, הייתה כאן נערה, זה לא, אני לא הצלחתי, אולי במשך השנים, נדמה לי שפעם שמעתי שהיא חזרה בתשובה או משהו כזה, אבל זה... פעם שנייה הייתה, היה בא לכאן עורך דין מפורסם מירושלים אליי, יום אחד, אומר, תשמע, יש לי בעיה עם הבת שלי. מה הבעיה עם הבת שלך? מה אני יכול לעזור? אז הוא אומר לי, תראה, בת שלי למדה ברחובות, יש פקולטה לחקלאות. והיא שמה הכירה בחור, לא יהודי, ובחור הזה... התיידדו, התחברו והתאהבו אחד עם השני, והוא הציע לה ללכת לחוג לתנ"ך, ברחובות, יש חוג לתנ"ך, שנקרא יהודים מאמינים באותו האיש, כן, יש להם חוג לתנ"ך, תמים חוג בתנ"ך. והיא התחילה, התמידה בחוג הזה של היהודים האלה, שהתנצרו, ויום אחד היא באה אליי הביתה, אומר לי, אבא, הוא אומר לי, תראה, והיא אומרת לי, אבא, אתה יודע, החלטתי שאני מאמינה. אז הייתי בטוח, חזרה בתשובה. הוא אומר, לא, לא, אני מאמינה באותו האיש, היא אומרת. מאמינה באותו האיש. ביי. והוא אדם, גם אדם לא דתי, אבל עורך דין מאוד מכובד כאן בירושלים. תציל את הבת שלי, אתה יכול לעזור לי? מה אני עושה עם הבת? היא החליטה להתנצר. אז אמרתי, אתה יודע מה, תשלח אותה אליי. נראה, נדבר, נשוחח, נראה מה אפשר לעשות. היא באה אליי בן בחורה, נאמר, בגיל 20, קרוב ל-30, מבוגרת. והיא התלבש עליה, הבחורצ'י כזה, המצרי הזה, שהוא מיסיונר, בפקולטה שם ברחובות. והיא הציעה לה ניסויים, והיא כמובן קודם כל בישל אותה בחוג הזה לתנ"ך עם היהודים. והיא הציעה לה ניסויים, וזהו, אבל היא אומרת, את רוצה להתחתן איתי, אבל צריכה להתנצר, זה לא דבר פשוט. טוב, אז אני, באותו הייתה לי סייעתא דשמיא, לא יודע למה, אז אמרתי, אז קודם כל, אני מבקש ממך, מה אכפת לה? היא בחורה תמימה. בוא נשב נלמד, מה נלמד אורות, בדיוק מה אנחנו לומדים כרגע. פעם בשבוע אתה בא מרחובות, נשב נלמד. טוב, ישבנו לה, מה אנחנו לומדים? בסוף אמרתי לה, תראי, שמתי מוקש בעניין הזה, אמרתי לה, תראי, אני בטוח שהבחור שכזה שהציע לך נישואים וכזה, הוא באמת לא אוהב אותך, הוא רוצה רק שתתנצרי. ואני, תעשי ניסיון. תגידי לו שאת רוצה להתחתן איתו, אבל בלא שלא תתנצרי, בלי תנאים. ככה, בלי שתתנצר. ותראי את התגובות שלו, לפי התגובות שלו, תחליטי מה שאת רוצה. טוב, אני בא, אחרי כמה, מה, היא באה עם מסואבת, אומרת, אמרתי לו מה שאמרת לי, אמרתי שאני רוצה להתחתן איתך, אבל אני לא רוצה להתנצר. מה? היא התנאפל עליה. כל כך השקיעה בה וכל זה. טוב, והיא אז ראתה ככה, עזבה אותו והלכה ללמוד מכון הוראה כאן במכון הוראה, והיה בבית במקום אחר. בכל זאת, היא נבחה לבחורה עירת שמיים, התחתנה עם תלמיד חכם, נדמה לי שהיום הוא תלמיד חכם, הוא לא רב, אבל הוא תלמיד חכם. ברוך השם, הביאו לילדים לעולם, משפחה לתפארת, הצלחנו להציל אותה. רק שלא נחשוב שהמיסיון זה דבר שם באיזה מקום. הוא נמצא, לצערנו, רוכש בכל מיני דרכים. ופעם אחת באה אישה אחת, היא רוצה ללמוד במכון הוראה. אנחנו מקבלים כל אדם בסבר פנים יפות, למה לא? אז היא באה והיא למדה. אחרי כמה זמן באה פתאום אדם אחד מבוגר ומתחיל לצעוק עליי. מה? למה הכנסתם את האישה הזאת כאן למכון הוראה? תהי, תהי, מה קרה? מה יש? אישה תימניה, באישה... הוא סיפר לי, הוא אומר, תשמע, אני בתהליך גירושין עם אשתי. היא, יש להם ילדה משותפת. היא רוצה את הילדה אליה, אבל אני אומר לך, הוא אומר לי, אבל היא מיסיונרית. היא התנצרה. היא זה, היא זה, הוא, 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 הא, הא. שאלתי, מה היה? הוא אומר, אנחנו גרים בקריית יובל. והיו מריבות ביניהם, כנראה, לא הסתדרו ביניהם הזוג הזה. באותו בניין, בדלת ממול, היה זוג מיסיונרים. כשהם ראו שהם מצוקה, אז הם הזמינו אותה אליה הביתה. ולאט לאט התחברו אליה, נתנו לה עבודה, לא פחות ולא יותר. בדפוס של המיסיון, היא הייתה מזכירה שם, הייתה בדפוס של המיסיון, והשפיעו עליה, ובסוף היא התנצרה. היא רוצה את הילדה. הבעל בא ואמר לבית הדין, רבותיי, אני לא יכול לתת לה את הילדה, היא התנצרה. אז היא אמרה, לא, אני לא התנצרתי, אני אוכיח לכם. אז היא הלכה למכון הוראה, והיא רצה ממני מכתב שהיא לומדת כאן, ושהיא אישה יראת שמיים, והכל בסדר, כל זה. ובעלה קלט את זה, אז הוא בא אליה לצעוק, מה אתה עושה? אז לך, למי תאמין, לאישה או לבעל? מה אני אעשה? טוב. אמרתי, אני אדבר איתה ככה, נראה, נחלוב ממנה, נראה מה, איפה היא עומדת באמת. אז התחלתי לדבר איתה קצת על העניין. בסוף היא אומרת לי, דיברתי קצת בגנותו של אותו האיש, אז זה פגע במאוד. בסוף היא אומרת לי, כן, התפתחתי את הארנק, היא אומרת לי, נכון. והיא רואה שאני רואה שם ספרים של הברית החדשה וספרות מיסיונרית ואני כזה. היא יודעתה שהיא התנצרה. תראו רק את השיטות, העבודה למיניהם שהם עובדים בה. תופסים אנשים אומללים, אנשים מסכנים, מנסים לפתות אותה בצורה כזאת או בצורה. טוב, אני לא רוצה להרחיב את הדיבור, רק אני רוצה שנדע שהנצרות היא לא התייאשה מבחינה הזאת לנצר את העם. הם מאמינים בדבר הזה. הם פועלים בכל מיני דרכים, גם ברמת הפרט, אבל גם ברמה המדינית והפוליטית וכל הדברים האלה. צריך להיזהר מהדבר הזה. טוב, בוא נראה את הדברים כפי שהרב מתייחס לעניין של הנצרות. קודם כל, מה זה היהדות? אחר כך נראה מה זה הנצרות, זה לעומת זה. סעיף ד', בבקשה. יש מין ערס רוחני כזה, ערס באלף כמובן, כמו של ערס של נחש, שהוא הולך ומתפשט והולך ומחלה את מי שנעקץ על ידי הערס הזה. יש מין ערס רוחני כזה שבטבעו הוא לטשטש את התוכן הישראלי המיוחד. אין זהות יהודית, אין עם ישראל. כמו שאמרנו מקודם, שלפי התיאולוגיה הנוצרית, הם היהודים באמת. הם היהודים באמת. היה פעם משפט מפורסם במדינה על יהודי אחד שהוא השתמד, והוא עשה עלייה לארץ, והוא טען בשני בית המשפט הגבוה לצדק שהוא יהודי, לא בגלל שהוא נולד יהודי, אלא בגלל שהוא התנצר הוא יהודי. זאת אומרת, אני לא זוכר כבר את השמות אפילו, זה היה לפני עשרות שנים המשפט הזה. זאת אומרת, הוא בא בדיוק בשם העניין הזה, כי מה זה יהודי? נוצרי זה יהודי. ומה עם היהודים עצמם? לא מעניין אותי, אבל היהודי האמיתי, לפי שיטתו של אותו, הוא היה קומר. קומר, אני לא זוכר את הפרטים, נראה בחיפה. והוא בא לבית המשפט הגבוה לצדק, הוא אמר, אני בא מכוח חוק השבות. מה אומר חוק השבות? שכל יהודי רשאי לעלות לארץ ישראל. עכשיו, מי הוא יהודי? מי הוא יהודי? הוא אומר, אני יהודי. למה? לא בגלל שנולדתי יהודי, אלא בגלל מה? בגלל שהוא נוצרי, אז הוא יהודי. זאת אומרת, כל הנוצרים צריכים לעשות עלייה לארץ. כוח חוק השבות. היה משפט, וכמובן דחו את, את העניין הזה, כן. אז זה מה שהם אומרים. מה, כמו הרב אומר את זה כאן במילים שלו, כן? יש מין ערס רוחני כזה שבטבעו הוא לטשטש את התוכן הישראלי המיוחד ולהגיד, יהודי, כל אדם בעולם שהוא מתנצר הוא יהודי, כן? אין כאן מה שנקרא עם נבחר, עם סגולה, עם מיוחד או משהו כזה. שהוא אור הקודש, התוכן הישראלי המיוחד מהו? הוא אור הקודש היותר מעומק שבעולם. כן, אור השם היותר עמוק בעולם מתגלה דרך איזה עם? דרך עם ישראל. ויש מי שאומר, מה פתאום? זה שייך לכולם, זה לא שייך לעם ישראל רק. החיים הקדושים השופים בפנימי פנימיות, ההאבקה של אור אלוקי אמת, והולכים בדרך ישרה על כנסת ישראל, והדגש דווקא על כנסת ישראל, ופיתוח נשמתה של כנסת ישראל, אחוזים בלשד החיים שקדושה, אמונתה תאורה בתואר עליון, שרק העולם העתיד להתחדש, ברום תארת קודשו יוכל לסופגו ולהאיר את עלילות החיים על ידו. לעתיד לבוא, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. זה נכון. לעתיד לבוא, אומות העולם יכירו שאלוקי ישראל הוא מלך ומלכותו בכל משלה. אבל איזה אלוקים? אלוקי ישראל הוא מלך ומלכותו בכל משלה. זאת אומרת, האלוקים שמתגלה דרך עם ישראל, דרך תורת ישראל, דרך ארץ ישראל, הוא יכיר, אבל מתי זה יהיה? לעתיד לבוא. ולא עכשיו שפתאום כאילו הטשטוש, אין הבדל בין הזהות ובין הלאום היהודי ובין אומות העולם, חס ושלום. רוח עליון זה קובע בכוחו בחיים המעשיים שבישראל. זה לא רק דבר תיאורטי, נוגע להלכה למעשה, איך לחיות כיהודי. מעבר מזה, הוא בחיי האמונה ותוכן שיפת הלב והסתפות הרוח מעבר מזה. זאת אומרת, גם מבחינה אמונית וגם מבחינה מעשית, זה מה שמאפיין את עם ישראל. לא רק להאמין בשם, ללכת בדרכיו ולעשות את רצונו. את תביעתה הפנימית של האומה, גבורת עמדתה וחשק ניצחונה, מעוז בטחת תקוותה ואור עתידה, בזה תלוי. זאת אומרת שהעניין האלוקי הרצון האלוקי, הטוב האלוקי, מתגלה דרך העם היהודי, ודרך העם היהודי זה מגיע אל אומות העולם. לא טשטוש וביטול העם היהודי, אלא דרך העם היהודי מגיע לאומות העולם. נגד זה, נגד מול זה, מול הגישה הזאת שהעם היהודי הוא העם הנבחר ועם סגולה וממלכת כהנים וגוי קדוש, נגד זה, מול זה, כן, אותו הארס מגיע בפגמו אל תוכיות דם החיים של תואר האמונה. גם האמונה שלהם, אבל ודאי גם המעשים שלהם. הם אומרים, לא באנו לבטל שום דבר מהתורה, ביטלו את כל ההלכות, כל המצוות, כל הדברים. נגד זה, אותו הארס מגיע בפוגמו אל תוכיות דם החיים של תואר האמונה. פסגת עוז הקודש הוא מרפף את יסוד המעמד האחדותי האיתן של האומה, כאילו כולם, אין אחדות, אין לאום מיוחד. אלא טשטוש הזהות וטשטוש הלאום שלנו נוטל מן העולם את זיו החיים הפנימיים של התואר האלוקי ונותן במקומו נוגה חיצוני. נוגה חיצוני זה הכל כאילו, זה תקסים וכל זה. הרי בסך הכל הנצרות היא מה עשתה? היא גנבה לנו את היהדות ולוקחת את היהדות ואומרת, הנה זה היהדות. נכון שיש חג הפסח, איך הם קוראים לפסח?
פסחה.
נכון שיש יום שבת, באיזה יום?
ראשון.
ראשון. אבל מצחיק ביותר, אני נוהג לספר על זה, הברית החדשה והברית הישנה, הם כורכים את זה ביחד. זאת אומרת, עכשיו, כשאדם תמים מקבל ספר, הוא כרוך ביחד, הוא אומר, זה חלק ב', זה חלק א', זה חלק ב'. למה? הנה, העובדה שקרחו את זה ביחד. אני זוכר בקיבוץ שאני הייתי שם, אז היו מחלקים, היו באים המיסיונרים, והיו מחלקים את הברית החדשה, אבל לא היו מעיזים לתת את זה ככה ביד, אז היו שמים ארגז עם ספרים כאלה, והיו שמים את זה במוסך, אני זוכר, וכל מישהו מהחברים היה רוצה, היה לוקח בחינם, הרי הם חלקים את זה בחינם. אני אומר, זה לא כמילתא דבחותא, אלא כצער, אני אומר את הדבר הזה. באותו זמן, זה היה אחרי קום המדינה, אני לא יודע אם אתם יודעים, צריך להודות לקדוש ברוך הוא, לא היה נייר במדינה. לא היה נייר טואלט. מה אתה מסתכל עליי? היה מחסור בנייר טואלט. ואני זוכר, היו מנגבים, סליחה שאני אומר את זה כאן בשיעור, בנייר היה מלט, שקי מלט, אז השקי מלט זה שכבות שכבות של נייר, זה ככה בנוי. אז היו לוקחים שקי מלט, גוזרים מזה, והיו עושים מזה נייר טואלט. המדינה הייתה ענייה שבעניה, היה צנע, היה מצב נורא מהיום. דרך אגב, ביתי שירתה פעם ברוסיה, בתור בשליחות של בני עקיבא, נדמה לי, משהו כזה. אז כשנסענו, לקחנו אותה למטוס, לפני הרבה שנים, אז ראיתי שהיא לוקחת את החבילת נייר טואלט. אמרה, תגיד לי, את נורמלית? מה? את צריכה להביא? לא, אמרו לנו השליחים ששם, באותו איזה עיר נידחת ברוסיה, אמרו שם, שם אין נייר טואלט, צריך להביא מהארץ. מדינה כל כך, יש לה כל כך הרבה עושר של אוצרות טבע, יערות בלי סוף. הרי מה עושים נייר מעצים? ופתאום מסתבר שחסר להם נייר. סליחה שאני אומר את הדבר הזה. אז מה החבר'ה היו עושים? היו מחלקים, והיה נייר של הברית החדשה והתנך, היה נייר דק כזה. לא רוצה להרחיב את הדיבור. ואז הם היו מחלקים את הדבר הזה, את מקרח אחד, איזה תקווה שאולי מישהו יקרא גם את זה וגם את זה, גם יקרא את הברית הישנה, החדשה והישנה ביחד. כן. אני זוכר, היה לי ספר כזה, כלומר, עד שבאתי לישיבה, ואמרו לי, תשמע, אתה רואה מה יש לך בארון הספרים, את הברית החדשה, זה אסור ליהודי לקרוא, צריך כן, נשרוף את הברית החדשה, עד כדי כך. הזכרתי בעניין הזה. מה הם עשו בעצם? הם זייפו. הכל זה מזויף. לקחו, צירפו את שני הספרים ביחד, כאילו זה ספר אחד. באמת, זה שני דברים אחרים לגמרי. אותו דבר לגבי החגים והמועדים, וכל מיני מנהגים שונים, הם לקחו וכאילו הדבר הזה. זה מה שהרב אומר כאן. לעומת תורת ישראל, שבאה ומביאה את הקודש לכל החיים, חיי המשפחה, חיי הפרט, חיי האומה, חיי כולם, כל זה. הם לקחו וככה רפרפו פה ושם, לקחו מה שנוח להם. נגד זה, נגד היהדות, נגד התורה, נגד היראה, נגד אהבת השם וכל מה שמאפיין את העם היהודי, נגד זה, אותו הערס מגיע בפוגמו אל תוכיות דם החיים של תואר האמונה, פסגת עוז הקודש, ומרפף את יסוד המאמן. דרך אגב, אני נזכר בשיחה של אותה נערה שהיא אמרה אני מאמינה, גם לי אמרה אני מאמינה. תשאלו באמת נוצרי אם הוא מאמין או לא, מה הוא יגיד? אנחנו בטח מאמינים. אז תשאל אותו במה? לא אם הוא מאמין, אלא במה, מה הוא מאמין? באותו האיש. זה דרך אגב, קנה המידה, אם אתם רוצים לדעת אם האדם הוא נוצרי או לא, כלומר, אם אתם נפגש אדם, לדעת להבחין אם הוא נוצרי או לא, תשאלו אותו לגבי האמונה באותו האיש, האם אותו האיש הוא האלוהים וכל כל מה שהם אומרים וכו'. זה הקנה מידה, וזה למדתי מהרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה. איך? פעם, כשפתחנו את מכון מאיר לפני 38 שנה, בא איזה אדם אחד מברזיל, מדבר עברית, הוא אמר לי שהוא רוצה ללמוד כאן תלמוד במכון מאיר. שאלתי אותו, למה אתה רוצה ללמוד? הוא אומר, אני רוצה ללמוד תלמוד, בסדר. אבל שאלתי איך קוראים לך, שעד היום זוכר את שמו, קוראו לו אליאס. אליאס. אליאס זה אליהו, אליהו אמרתי, טוב, אולי הוא יהודי, אתה יהודי, אומר, ככה, אולי נתן לי תשובה ברורה, אם הוא כן יהודי, אולי יהודי. אבל הוא רוצה ללמוד תלמוד, אבל הוא נתן לי ככה, מבין שהוא לא בדיוק יהודי. נקרא מולטי, מולטי זה משהו מעורב, כמו קושי ואינדיאני, היה לו צורה כזאת ככה. ראיתי שהוא לא בדיוק ככה. לא ידעתי אם מותר ללמד אדם כזה תורה או לא, אסור ללמד תורה, כי לפי ההלכה, מישהו לא יהודי אסור ללמד אותו תורה. אם הוא רוצה להתגייר, זה דין אחר. אדם רוצה להתגייר, אפשר ללמד אותו תורה, אבל אם הוא לא רוצה להתגייר, אנחנו לא מלמדים תורה, והסיבה היא פשוטה, הפרשנות של התורה שניתנת על ידי מי שאינו יהודי, היא לא נכונה. באתי לרב סיודה, זכר צדיק לברכה, אמרתי לו, הרב, בא אליי אדם כזה, והוא רוצה ללמוד תלמוד, וזה, והוא אמר שהוא מולטי, קוראים לו ככה, מברזיל. לא. אז הוא אומר לי, הרב סיודה, אתה תשאל אותו שאלה אחת. אם הוא מאמין באותו האיש או לא? אם הוא מאמין באותו האיש, את תלמד אותו. אם לא, אולי יש מקום, אולי הוא מהצאצאי האנוסים, או משהו כזה, אולי. כדאי ל... טוב, הוא בא, נפגשנו, אני שואל אותו, תגיד לי, אתה מאמין באותו האיש? אז הוא אומר, בטח. אמרת אדם, בטח. הוא אומר, תראה, אני, הוא אומר לי, בגילוי לב, אני כומר. אז בשביל מה אתה צריך ללמוד תלמוד? אני שואל אותו. הוא אומר, אני לומד באוניברסיטה, ויש לי תזה, עבודה, הוא עושה עבודה דוקטורט, אני יודע. מה התזה אומר? אני רוצה להוכיח שחלקים גדולים מהברית החדשה לקוחים מהתלמוד. אבל איך אני אוכיח את זה? אני צריך ללמוד תלמוד בשביל להוכיח את זה. לכן אני רוצה ללמוד תלמוד. אמרתי לו, כל הכבוד לך, אבל תשמע, זה לא המקום. אסור לנו ללמד תלמוד, לך תלמד באוניברסיטת תלמוד. מה אתה בא כאן לישיבה ללמוד תלמוד? אבל מזה למדתי מהרב צבי יהודה שזה הקנה מידה. ברגע שאתה, אדם אומר, אני מאמין באותו האיש, אז סימן שהוא נוצרי. אז כי הוא אומר, המילה אמונה היא מילה חשובה מאוד, אבל להגיד אני מאמין, צריך לברר גם במה אתה מאמין, זה לא מספיק להגיד אני מאמין. זה לזכור. פעם היו כאן, אני זוכר גם בעניין הזה, היו כאן קבוצה של אתיופיות, היו לומדות במכון אורה. ויום אחד המדריכה של האתיופיות אומרת לי שיש כאן שתי בנות שהן נוצריות בכלל. ולא רק שהן נוצריות, הן מנסות למשוך את הבנות היהודיות האתיופיות לכנסייה עליהן. ושאלתי איך אתם יודעות, תראו, ראינו אצלהם בתא, ראינו שם ברית חדשה וספרות מיסיונרית וכל זה. טוב, מה אני אעשה? צריך לברר את העניין. אז באמת קראתי אותם, את שתי הבנות האלה, למשרד. ורציתי לדעת אם באמת נוצריות או לא. אז עשיתי להם, סליחה שאני אומר, תרגיל בחקירה זה נקרא. איך? התחלתי לדבר בשבחו של אותו האיש. הם זורחות, מאוזן לאוזן. כמה הוא היה בן אדם טוב ונחמד. כמה זה אני מדבר בשבחו יותר, ככה החיוך מתפשט מקצה לכל הפנים. טוב, אחרי שראיתי שהם כבר בשאלות, אמרתי להם, עכשיו אני אגיד לכם את האמת. הם באו הרי מאפריקה. אמרתי, באפריקה יש חיות שהן נושכות את החיה השנייה מהצוואר ומוצצות לו את הדם מכאן. יש כאלה חיות, תרופות ככה. טוב, אני אומר להם, תדעו לכם, אותו האיש, הוא, הדת שלו מוצצת לנו את הדם כאן מהצוואר. וואי, כמו עליי, התרגזו כל כך. איזה סבל עם ישראל עבר בגלל אותו האיש. וואי, אינקוויזיציה והעדה האתיופית, כמה היא סבלה בגלל הנצרות וכל הדברים האלה. אז הם הודו לי, אמרו לי, כן, אנחנו נוצריות. בסדר. אז מה אתם עושות כאן? תקחו, תחזרו לאן שאתם באתם. אני הולכו ותחזרו חזרה לאן שאתם באתם. אבל זה היה, זה, הרב סיודה פתח לי את העיניים, אמר לי, תשמע, אם הן מאמינות באותו האיש, סימן שהן נוצריות. זה הקנה מידה. ופעם היה יהודי אחד, שהוא עד היום מסתובב בירושלים, אני רואה אותו, שהוא, בלבוש שלו, בהופעה שלו, נראה כמו חרדי. עם, ככה, ממש. אבל, גם לפני, מה שאני אומר לכם, לפני 30 וכמה שנה, זה היה, היה נוחוג במסגרת, כמו כאן, היו קבוצה יותר מצומצמת, ישנו, למדנו על תורה, למדנו יהדות וכל זה. לפי השאלות שלו, אני הבנתי שיש מה איתו איזה בעיה. כל הזמן שאלות בכיוון הזה של הנצרות וכל הדברים האלה. הפעם נשארנו בארבע עיניים, נשאר ככה זה. ואמרתי לו דבר, וזה הקפיץ אותו הדבר הזה. אמרתי לו, אתה יודע, השואה זה בגלל הנצרות, או יותר נכון אמרתי לו, בגלל אותו האיש שהוא את הרעל שלו, כמו שהרב קורא, ארס הוא קורא לזה, הוא הטביע וואי, הוא התנפל עליי, רוצה להפוך עליי את השולחן. ומדי פעם אני פוגש אותו, את הבן אדם הזה ברחוב, ואני שואל אותו, תגיד לי, הג'וק הזה של אז עוד עדיין בראש שלך? הוא אומר לי, כן, כן, אני עדיין. הוא נקרא משיחיסט, זאת אומרת, הוא יהודי שהתנצר והוא מאמין באותו האיש. יש דבר כזה. אז הוא אומר, כן, כן, כיום אדם כבר זקן, מבוגר. הוא נתקע לו הדבר הזה. זה מה שהרב אומר, כשהם אומרים אמונה, הנוצרים אמונה, הם מתכוונים לאמונה ש... האדם הזה הוא האלוהים חסי שלו, כן? בוא נהיה זה כאן. הביטחה ואור האמת המנצחת כל הדעת שיש בעם ישראל, את זה באים לבטל. יונק הוא ערס זה משפעת הלך של רוח האמונה והמוסר המתפשטו על המון עמים רבים, ונאותו מאוד ללאומי הטבל בחוג רחב. כאן הרב נותן תשובה למה הנצרות כל כך התפשטה בעולם. אז על זה יש תשובה, גם הרמב״ם מסביר את הדבר הזה, שאומות העולם לפני 2000 שנה, כשהופיעה הנצרות על במת ההיסטוריה, כן, הם לא היו בשלות לקבל את היהדות. כמו שהמדרש אומר, שבמעמד הר סיני פנו לישמעאלים, שאלו אותם מה כתוב שם, שהישמעאלים אמרו, לא תגנוב, אמרו, רגע, אנחנו, זה המקצוע שלנו, אנחנו לא נגנוב. שאלו את אדום, מה כתוב שם? אז אמרו, לא תרצח, אי אפשר בלי זה, כן. אז, זאת אומרת, המין האנושי הוא כמו אדם שהולך וגדל ומתפתח. לפני 2000 שנה, האומות העולם היו במצב, מבחינה מוסרית, מבחינה ערכית, בשפל המדרגה. אני זכור שבאותו זמן היו ברומא למשל, היו באצטדיונים וכל זה, היו משחקים, היה לחם ושעשועים. היו זורקים בני אדם לאצטדיון עם חיות טרף, עם נמרים ואריות ודובים, והם היו טורפים אותם לפני רבבות אנשים, והיו הורה, הורה, טורפים. היה תרבות, לטרוף בני אדם ממש. לצערנו הרב, ביניהם היו הרבה יהודים, שבויים יהודים, וכל זה היו... זה היה מציאות תרבותית. העולם, הוא לא היה בשל לקיים את הדרישות המוסריות שהתורה דורשת מאיתנו, מעם ישראל. והנצרות אמרה, בואו נמכור לכם יהדות בלי מחויבות. יהדות זה נחמד, תנ"ך זה נחמד, ערכים, כל זה. אבל איך אומרים, דת האהבה, בלי משפט, בלי דינים, בלי זה, נשווק לכם, שיווק יהדות שנוחה על הבריאות של אותו זמן, כן. וזה כבש את העולם, כי העולם היה עולם אלילי באותה תקופה. והיהדות בכל זאת, למרות שהם מכרו אותה כפי שהם מכרו אותה, הערכים של התורה, של התנ"ך, של הנביאים, כל הדברים האלה, אז אומות העולם קנו את העטיפה הזאת, בלי התוכן אמר, קנו את העטיפה, וזה הנצרות בעצם. עד מתי? עד מתי הנצרות תשתמש כאילו, במרכאות, כאילו בערכים של היהדות, אבל בלי לממש אותם, בלי לחיות אותם, כן. עד לעתיד לבוא. לעתיד לבוא, מה שיהיה, ככה מסביר הרמב״ם, העולם יכיר בשקר של אותו האיש ויזרוק את כל הפסולת, כל הדברים האלה, אבל מה שישאר לעולם מבחינת התרבות זה ערכי הנצח של היהדות. זאת אומרת, היהדות באה אל האנושות לא בדרך פרונטלית ישירה, אלא בדרך עקיפה. היא עוקפת, ובסופו של דבר התוצר הסופי יהיה שאומות העולם יכבדו את עם ישראל ותורת ישראל, שכל הפסולת, כל הדברים הלא טובים, הם יזרקו מהם. זה מה שאומר כאן הרב במשפט הזה. בואו נראה את זה כך. יונק הוא ערס זה משפעת הלך של רוח האמונה והמוסר. מתפשט הוא על המון עמים רבים, מיליארדים. מיליארדים אנשים לוקחים את הדברים השטחיים האלה. ונאותו מאוד ללאומי הטבל בחוג רחב בגלל מדרגתם הנמוכה. עומדו על בסיס של הכרה מדלדלת באופי המוסר והטעם של האמונה והדבקות האלוקית, המובעה בחיי האומה הישראלית בכל חוסן ותואר. הם משתמשים באותם מושגים של האמונה הישראלית, שזה של תואר, תואר המשפחה, אמונה לעשות רצון השם, ללכת בדרכם של השם, הם משתמשים באותם מושגים, אבל בצורה מדולדלת. לוכחו כלכוך השור, מכה שאייה שער, כאילו, שאייה שער הכוונה היא, עושה שממה, שור שהוא לוכח את העשבים, הוא קר אותם מהשורש. חושקו לבלוע את פנים החיים, שוקק למחות את שם ישראל מלפני האדמה. לא סתם, שוקק בשקיקה, למחות את שמנו מעל פני האדמה. לאבד את הזוהר הפנימי של העולם ולקבוע תוכן חיצוני מגושם, מקיף בהכללה רפויה ומרופד בתוכיותו, באביליות ורשעה של אליליות. זאת היא הנצרות. בשליטתו מגעת עד את בו דבר השם, עד מתי? להיגלות וישועת ישראל מעומק נשמת חי העולמים להופיע, אז ינוסו הצללים ואור חדש על ציון נזרח במהרה בימינו, אמן. נסגור מעגל איתם, נסגור איתם חשבון. אבל בדור שלנו צריך מאוד להיזהר, עדיין צריך להיזהר, לא להתפתות. יש כאן שאלה בעניין הזה. מישהו כאן שואל, בוקר טוב, זה לא בעיה לפרסם את השיטות שבהן אתה עולה על המיסיון, כי הם עלולים לשנות את השיטה ולהיות תרמומיים יותר, רחמנא ליצלן. תמים, כן, אמר, ודאי שיש שיטה. דע את האויב, כתוב. דע את האויב. צריך לדעת שהמיסיון, מבחינה הזאת, הוא האויב שלנו. למרות שהם מופיעים, איך אומרים, בעטיפות של סוכריות. כן, נשים, ודאי צריך לדעת. לא להתפתות לדברים האלה. והם עושים בכל מיני דרכים. לפעמים אתה מוצא בתא הדואר שלך איזה ספרות, כאילו אתה מקורא, זה אולי איזה דברי תורה או משהו כזה. רק בסוף יש באותויות הקטנות, כן? דברים כאלה. צריך להיזהר מהדברים האלה, לא להתפתות לכל הדברים האלה. זה בסדר, זה בסדר. צריך לפרסם את כל השיטות על מה שנוכל להיזהר מהם. בעזרת השם, עם ישראל בסוף יתגלה שיש רק ברית אחת של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל, וכל הבריתות האחרות זה כאילו זה לא קיים. כן, בבקשה, כן.
מה השורשים של האמונה הנוצרית, ואיך אנחנו
באמת
שוברים את זה?
הסברנו את זה, אבל נחזור. הרעיון, הנצרות קמה לפני כ-2,000 שנה כאילו כתחליף ליהדות. זה העניין. מכיוון זה תחליף ליהדות, מה יהיה עם היהדות? מה נעשה עם היהדות? מה אתה רואה, מה נעשה עם היהדות? אז לפי השיטה שלהם, היהדות היא לכאורה לא צריכה להיות. אז איך הם אוכלים אותה עכשיו, בדור שלנו, שעם ישראל קם לתחייה, שזאת הבעיה התיאולוגית הנוצרית הכי קשה, תחיית עם ישראל, הוא קם מתחייה. לפי השיטה שלהם, עם ישראל היה צריך כבר להיעלם מזמן. אז זאת, כל המהות של היהדות, כאילו היא באה להחליף אותנו. אבל בעזרת השם, איך אומרים, אנחנו נצח ישראל לא ישקר. אנחנו עם ישראל חי ויחיה לעולם, ואדרבה, כתוב כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים. עם ישראל במהות שלו הוא עם אוניברסלי, עם המון גויים, זה נאמר על אברהם אבינו. ואנחנו נשפיע על כל העולם בסופו של דבר. מתי זה יהיה? יכול להיות היום, יכול להיות מחר, אם כולו תשמעו, בעזרת השם.